ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים, שלא למדתי בבית ספר. לי קוראים מיכל מלמדו, ובכל פרק אנחנו פוגשים אדם יוניקי, אדם מיוחד, אדם שיודע דברים שככה נוכל to pick his brain, לבחון את אורחות חיינו, לבחון את מאגרי הידע שלנו, וקצת להסתכל אולי טיפה על החיים אחרת, על העולם אחרת, ולהשאיר את חיינו. והיום אני רוצה להתחיל עם איזשהו פתיח שאומר ש... אחת מהתכונות הכי חשובות שאני חושב שיש, שבין האדם צריך לפתח, היא אמפתיה. היכולת בעצם, אבל אמפתיה, גם אמפתיה אסרטיבית, אני קורא לזה הרבה פעמים, שזה להיכנס לנעליו של האחר, אבל לא לצאת מנעלי שלי. לבוא ולהיות מסוגל להסתכל לבן אדם שנמצא מולי, אבל לא להסתכל בפשט, אלא לחפש את הדרש, לחפש את הרמז, לחפש את הדבר הזה שנמצא מאחורה. וכדי לבוא ולעשות את זה, אני צריך קודם כל להיות מודע לזה, שהרבה פעמים הסרפס, קו השטח, זה לא מה שאנחנו באמת קורא מאחורה. וכדי לבוא ולהבין ולקדם דברים, ושוב, אפשר לקחת את זה לעסקים, אפשר לקחת את זה למערכות יחסים ולחברויות, ואפשר לקחת את זה למדינות. אפשר לקחת את זה לעולמות, אפשר לקחת את זה לתרבויות. והיום אני חושב שאנחנו טיפה נפתח ונשכלל את היכולת האמפתית שלנו, דרך קצת להתחבר ולהבין קצת יותר לעומק את המערכת יחסים בין התרבות הרוסית לתרבות האוקראינית, בין התרבות האמריקאית לתרבות הרוסית, וטיפה ניכנס ונבין את הסכסוך הזה שקיים היום, אבל דרך קצת הסתכלות היסטורית ולהבין דברים מרחוק. ובשביל זה הבאתי כאן, אני חושב שאין אדם מתאים וראוי, מאשר פרופסור דני אורבך. תודה רבה שהיינך כאן.
תודה שהזמנת אותי.
תואר ראשון אוניברסיטת תל אביב, היסטוריה כללית ולימודי אסיה, סטודנט מחקר באוניברסיטת טוקיו, דוקטורט בהיסטוריה בהרווארד, לא פחות ולא יותר, יש לנו כאן דוקטורט מהרווארד, מרצה על היסטוריה צבאית, כתב שני ספרים, נכון? את ולקירי, ההתנגדות הגרמנית, ובוגדים למען המולדת.
וספר חדש עכשיו.
אשכרה.
ספר השני, בוגדים למען המולדת, המורדים הפטריוטים של יפן, ובדיוק עכשיו יצא ספר חדש. שנקרא נמלטים, היסטוריה של שכירי חרב נאצים במלחמה הקרה, והוא התפרסם באנגלית, התפרסם בעברית והונגרית גם.
כבר מפורסם, אפשר כבר... אז אופק נוסיף גם לינק שיהיה ככה, שאפשר יהיה לקנות גם, ומתמחה במחקר הפיכות, נכון? תקשורת פוליטית ויציאות צבאי, דינמיקה של פשעי מלחמה, הרפתקנים צבאיים והיסטוריה של המודיעין, נכון? סתם שאלה לפני שאנחנו מתחילים לצלול למה שאנחנו התכנסנו לדבר עליו, מה כאילו, איך נמשכים לכל הדבר הזה.
תראה, אני אוהב את העבר כי אני אוהב סיפורים, ואני חושב שלאהוב סיפורים, לפחות הסיפורים מהסוג שאני אוהב, זה מקומות ששונים מהכאן ועכשיו. זאת אומרת, גם שתראה את הספרים שאני קורא, תראה אותי קורא יותר שר הטבעות, יותר טולקין, פחות אתגר קרת. כלומר, אני פחות אוהב את הכאן ועכשיו, אני יותר אוהב מקומות רחוקים. ואתה יודע, הסופר בריטי שאמר שה...
למה? כי הם יותר רומנטיים?
כי הם יותר מעניינים. כי את המציאות שלי כבר יש לי. תראה, היה סופר בריטי שאמר שהעבר הוא ארץ זרה. וזה כמו לנסוע למקום אחר, לפגוש אנשים אחרים. אני אהבתי היסטוריה, כי אני אוהב סיפורים. זה ככה זה התחיל.
הבנתי.
ואז אתה גם רואה משהו יותר מעניין. לא רק שזה סיפורים מעניינים, אלא שדברים שנראים לך דומים, הם למעשה לא דומים. שמישהו היום מדבר על אהבה. ושמישהו בצרפת במאה ה-12 מדבר על אהבה, הם לא בהכרח מתכוונים לאותו דבר, אפילו הם משתמשים באותה המילה.
כן.
ואז כל דבר הוא מוכר ולא מוכר. וזה מה שהופך את זה לכל כך מרתק.
מעניין מאוד מה שאתה אומר. מעניין מאוד. אני מתחבר לדבר הזה, זה כמו... איך שאמרת, אתה זרקת את זה על המקום הזה של אהבה, אז אני סתם יכול, נגיד, להסתכל על הדור של אבא שלי, אבא שלי היה יליד 48. הוא לא הביא אהבה כמו שהדור שלנו היום הביא אהבה, כי התרבות הייתה שונה, ההסתכלות והפריזמה הייתה שונה. האהבה לא הייתה בחיבוק, האהבה הייתה במעשים אחרים שהם לא בכך ישירים. ודווקא ההסתכלות הזאת היא על העבר הווה הזה ועל פרסונות, אני מסכים ומבין שזה יכול להיות סופר מעניין.
וגם כך הנחות יסוד. אנחנו פועלים לפי הנחות יסוד מסוימות שאנחנו אפילו לא תמיד מדברים עליהן. כמעט כל בני האדם המודרניים במערב לפחות, בין מהימין עד השמאל, בלי קשר להשקפה פוליטית, רובם המוחלט מאמינים שבני אדם נולדו שווים. אולי הם לא שווים מכל מיני סיבות, מכל מיני דברים שקורים במציאות, אבל בעיקרון אתה לא יכול לומר בוויכוח פוליטי היום, אתה עיקר, אני אציל, שתוק, דעתי נחשבת יותר.
כן.
במאה ה-14 זה היה מובן מאליו. ולמשל, שאני מלמד סטודנטים על יפן הפאודלית, לדוגמה, קשה לי נורא להסביר להם שזאת חברה שבה חוסר השוויון המולד בין בני אדם הוא הנחת היסוד המרכזית. בניגוד מוחלט לזו שלנו. בגלל זה כל כך מעניין.
כמו גם בקסטות האודיות.
בקסטות האודיות זה אפילו יותר קיצוני. פה אתה מחבר את מה שאתה אמרת על האמפתיה. כלומר, אמפתיה במידה מסוימת זה לא בהכרח להסכים. אבל לפחות להבין למה אנשים חשבו איך שהם חשבו. ואפילו אם זה נורא מעצבן אותך, אפילו אם אתה חושב שהם מנובלים, אז הם לא חשבו שהם מנובלים, נכון? אז זה האתגר שבלהיות היסטוריון. ואני בכלל לא דיברתי על עבודת הבלשות, על לפתור בעיות, על להצליב מידע, זה קומה מעל.
יש משהו רגע בהנחת יסוד, קצת קשה לנו כבני אדם, כי אם התרבות, זה כאילו תמיד מרגיש שיש טוב ויש רע, גם אנחנו מחונכים על זה, בסדר? שיש טוב ויש רע. יש את השטן ויש את האלוהות שמצד השני, ויש את המלחמה הזאת, את האינג והיינג הזה. כשבפרקטיקה, כשמסתכלים על זה, צריך להסתכל בטח על היסטוריה, מקום אדיש יותר, מקום של אין טוב ואין רע, יש מה שהיה נכון לאותה תקופה, וקשה גם לשפוט את זה באיזושהי הסתכלות מסוימת, והמקום הזה של שיפוטיות, על איך התנהלו, לא גדלנו באותה תקופה, לא עברנו את אותו, זה משהו שקשה בכלל לבוא ולהבין אותו בהסתכלות הזאת. וגם היום כשאני מנסה רגע להסתכל נגיד על איזושהי תרבות מסוימת שפועלת בדרך מסוימת, זה נורא 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 קשה לבוא ולהבין מה עומד מאחורי זה.
תראה, אני חושב שזה נורא נורא מסובך. מצד אחד, אין היסטוריון אובייקטיבי. אנחנו בני אדם, אנחנו באים לחומר עם המטען שלנו. פעם שאלתי את אחד המורים שלי, נניח שאני אכתוב על איי קוק, אני סתם זורק דוגמה, זה עם ליד אוסטרליה, עם טרופים ליד אוסטרליה, אני לא יודע כלום על איי קוק. סביר שאני גם יהיה אובייקטיבי, נכון? כי אין לי שום דעה על איי קוק. והמורה שלי אמר לי, אם אתה תהיה אובייקטיבי כלפי איי קוק, סימן שהם לא מעניינים אותך מספיק כדי לכתוב עליהם. אם זה מעניין אותך מספיק, סביר שתהיה לך איזושהי דעה. אבל אנחנו לא בהכרח לא שיפוטיים. אנחנו יכולים לומר, זה נורא בעינינו. אני חושב שרוב האנשים יסכימו שרצח עם זה דבר נורא. מצד שני, ולא רק רצח עם, גם אונס ורציחות והרבה דברים שאנחנו רואים בהיסטוריה, דברים איומים. מצד שני, אתה כן לפחות צריך לנסות להבין למה אותם אנשים עשו את מה שהם עשו, מה היה ההיגיון הפנימי שלהם, לפי מה הם פעלו, מה האינטראקציה שלהם עם אחרים, מה ההשפעה של נסיבות. אתה יודע, זה כשל אנושי מאוד מאוד מעניין, שאנשים נוטים לייחס את מה שהם עצמם עושים לנסיבות, ומה שאחרים עושים לאופי שלהם.
כן.
הוא היה מגעיל אליי כי הוא אדם רע, אני הייתי מגעיל לאנשים היום כי היה לי יום רע. אתה מכיר את זה? ואני רוצה לומר פה עוד דבר על אמפתיה, וזה נכון גם שאתה מסתכל על ההיסטוריה. בדרך כלל אנשים אמפתיים, לאנשים שעושים דברים רעים שאתה מדמיין את עצמך עושה במצבים מסוימים. אתה אולי לא נהיה כל כך שיפוטים למישהו שמתעצבן בכביש וצועק בחניה, כי גם אתה יכול לדמיין את עצמך עושה את זה מחר. אבל מעשים כמו טבח המוני שאנחנו לא יכולים לדמיין את עצמנו עושים, נהיה פחות אמפתיים לגביהם, אבל מה ההיסטוריה מראה בוגדת בנו ככה באופן מאוד מאוד חמקמק, אנשים רגילים כן מסוגלים לעשות מעשה טבח המוני כשהנסיבות משתנות. שוב, בגלל זה אין פה קרקע בטוחה. אתה כל הזמן על חולות נודדים, אתה כל הזמן הולך בתוך ביצה.
כאן אפשר לקחת את זה רגע למקום, לדעתי, שבן האדם היום חי בתרבות שלא מתאימה להתפתחות הביולוגית ולאבולוציה שהוא עבר. כי הציוויליזציה מאז מהפכה חקלאית, 10,000 שנה גרוסו מודו, העקומה של השינוי סביבה הוא פשוט דרמטי, והמוח שלנו הוא אותו מוח שאמור לבוא ולהיות במקומות אחרים. ואני חושב שטבוע בנו כל כך כל כך חזק, למשל, המקום הזה של חוק העדר כתפיסה, שאני הולך אחרי הסביבה שלי, כי אם אנחנו מסתכלים כמה מאות אלפי שנים אחורה, אם אני לא הסתדרתי עם הסביבה שלי ונודדתי מהשבט שלי, זה שווה מוות. נכון. הגנים שלי לא התקדמו קדימה. אז היום, אם אנחנו מסתכלים, שתרבותית אנחנו מסתכלים, בסדר? ואנחנו אומרים, רגע, כאילו, אני בחיים לא הייתי יכול לקחת חלק בטבח, אבל יש דברים שחזקים מאיתנו ביולוגית, שאם כולם הולכים באיזשהו כיוון מסוים, הטבע שלי ימשוך אותי ללכת באותו כיוון, גם אם הכיוון הזה הוא היום ונורא, וכביכול תפיסתית לא הייתי מסוגל בכלל לבוא ולעשות את זה.
כי החיים המודרניים הם מאוד שברירים. מאוד שברירים. דמיין את אוקראינה. אני באופן אישי הייתי בקייב. אני הדרכתי טיול באוקראינה פעם, אני טיילתי באוקראינה הרבה. יש אזורים בקייב שאני מכיר ברמת הרחוב מאוד מאוד טוב, קייב, לביב ומקומות אוקראינים אחרים, נסעתי, לקחתי רכבות באוקראינה, והמאזינים שיצאו לעיר שלהם, החיים או טמפו או קצב החיים בעיר אוקראינית ממוצעת לא היה שונה בהרבה מקצב החיים שמכירים מסביבם, מדינה מודרנית, מערבית סך הכל, ולקח כמה ימים של מלחמה, שכל כל העולם הבטוח הזה, המודרני, התנפץ לגיהנום של הפצצות וטבח המוני ורעב, וזה לקח כמה ימים. זאת אומרת, אנחנו חיים באיזה עולם בועתי שהוא כל כך שביר, ואנשים לא יודעים באיזה פריבילגיה יש להם, עם כל הצרות, עם כל הבעיות הביטחוניות, עם כל הפיגועים, עם כל המאומות שיש פה בישראל, לחיות בחברה מערבית שחיי היומיום ביחסית בטוחים. ואוקראינה מלמדת אותנו שהפריבילגיה הזאת יכולה להילקח מהר מאוד.
כן. מה לדעתך קרה שם, שזה לא הסתיים תוך 3-4 ימים?
תראה, הרוסים נכנסו לאוקראינה בהנחת יסוד שהייתה הנחת יסוד שגויה. כל התפיסה שלהם של אוקראינה הייתה לא נכונה. הם האמינו שזה לא באמת מדינה. שבגדול זה חלק מרוסיה. נכון שבגלל נסיבות היסטוריות למחוז הזה של רוסיה יש מושל שקוראים לו נשיא או ראש ממשלה. ואתה יודע מה? אפילו צריך להיזהר בכבודו. הם הבינו שזה לא ממש מושל רוסי. אבל בגדול הוא צריך לעשות מה שאומרים לו. זה צריך להיות מדינה שהיא כפופה לרוסיה.
מתי אוקראינה נוסדה כמדינה?
אוקראינה כמדינה בפעם הראשונה, כמובן מלחמת האזרחים הרוסית. יש ניסיונות להקים כל מיני רפובליקות עצמאיות באוקראינה. המצב אז באוקראינה היה מאוד מאוד מסובך, מכיוון שהזהות של אנשים הייתה מאוד מאוד לא ברורה. היו שם הרבה קבוצות אתניות, היו פולנים, והיו רוסים, והיו אוקראינים, והיו יהודים, והיו גרמנים, וכל האנשים האלה היו מאוד מאוד מורבבים. וכדי להוסיף סיבוך בערים ובכפרים, ההרכב היה מאוד שונה. אם אתה היית בעיר הגדולה, יותר סיכוי שהיית מגדיר את עצמך כרוסי או פולני. אם היית בכפר, יותר סיכוי שהיית מגדיר את עצמך כאוקראיני. אבל בתקופה הסובייטית, עם כל התהפוכות של מלחמת העולם השנייה, היה סדרה של תיאורים אתניים. ואזורים שפעם היו מאוד מאוד מעורבבים, הופכים להיות הרבה יותר פשוטים מבחינת האנשים שגרים בהם. אז גרמנים נעלמו, ויהודים בגדול נעלמו, אם כי נשארו מעט, ופולנים נעלמו, גרשו את כולם. ונשארו אנשים שכביכול היו רוסים ואנשים שכביכול היו אוקראינים. אבל הזהויות בפועל היו מאוד מאוד מעורבבות. היית יכול להיות אדם שמדבר אוקראינית אבל מגדיר את עצמו רוסי, היית יכול לדבר רוסית ולהגדיר את עצמך יותר כאוקראיני, היית יכול להיות אדם שהזהות שלו לא ברורה. מה שקרה שבהדרגה התגבשה סוג של זהות לאומית אוקראינית. וזה קרה בעיקר אחרי נפילת ברית. קרה כמובן תהליך של מאות שנים. אבל בגדול, הוא וואץ מאוד אחרי נפילת ברית המועצות.
91.
כי המדינה האוקראינית שנוצרה אחרי 91 הייתה לא שונה יותר מדי מרוסיה. מדינה של עולם שני, מדינה עם שחיתות מאוד מאוד גדולה, מדינה שראתה את עצמה כקרובה לרוסיה. נקודת השבר הייתה ב-2004. שהרוסים, אז פוטין היה נשיא יחסית בתחילת כהונתו, התערבו בפוליטיקה האוקראינית באופן כל כך חצוף שהרגיז ציבורים ענקיים במדינה. ואז מתחילה להתחזק, לא להתגבש, כי הייתה קיימת גם קודם, אבל להתחזק מאוד הזהות הלאומית האוקראינית כאנטי להתערבות הרוסית.
כי יש משהו מבחוץ למעשה שמאגד אותנו. אנחנו מתאגדים כנגד אויב לצורך העניין, מישהו מבחוץ שבא לבוא ולהזיז אותנו.
לגמרי. ומה שהרוסים אף פעם לא הבינו, שזה שאדם מדבר רוסית, זה לא אומר שהוא גם לא מרגיש מערבי, ובטח זה לא אומר שהוא אוהב, שהוא רוצה שרוסיה תפלוש. דרך אגב, אפילו אם הוא פרו-רוסי, זה אומר שהוא רוצה ברית עם רוסיה. זה לא אומר שהוא רוצה כיבוש רוסי. ואני חושב שמה שסיים את התהליך הזה, זאת הפלישה הנוכחית. כי אם תסתכל על האזורים שהרוסים טובחים בהם, ומחריבים בהם, ומפציצים בהם, אלה לא האזורים דוברי האוקראינית שנפגעו. זה יותר במערב. בערים כמו מריופול, בערים כמו חרקיב, רוב האוכלוסייה דיברה רוסית, ואלה האזורים שחוטפים מהרוסים הכי הרבה. כלומר, אף אחד לא גיבש את הזהות הלאומית האוקראינית, בסופו של דבר, יותר טוב מהרוסים עצמם. והם טעו. זה מחבר אותי לשאלה שלך. הם חשבו שכשהם פולשים לאוקראינה, הם צריכים להתגבר על מה שהם קראו נאצים, קבוצות קטנות של לאומנים, ופוליטיקאים מושחתים שהמערב שם שם.
מנדרבצה. זה כל הבנדיטים, בנדיטים.
בנדרבצי, על שם סטפן בנדרה, אותו מנהיג לאומני אוקראיני מהמלחמת העולם השנייה, או...
אני לא ידעתי שזה מזה, אני שמעתי הרבה פעמים את הביטוי הזה, גם אצלי בבית בכל מיני זה, אבל זה תמיד שזה מתקשר לבנדיטים, אתה אומר שזה מתקשר סביב פרסונה?
לא, כן, סטפן בנדרה, הוא אחד המנהיגים של התנועה הלאומית האוקראינית במלחמת העולם השנייה, שיתף פעולה עם הנאצים לזמן קצר, אחר כך נלחש.
אז בגלל זה התקשרות לנאצים, כאילו.
כן, למרות שהוא היה גם אסיר במחנה ריכוז נאצי, הוא יצא נגד הנאצים אחר כך, אבל את זה שוכחים. הנקודה היא שלא רק הם דמיינו שיש פה נאצים, הם דמיינו שהממשלה של אוקראינה זו חבורה של קרימינלים שהמערב שם שם שיהיו בובות שלו. ולמה הם דמיינו את זה? כי זה מה שקורה ברוסיה. הם ראו את אוקראינה כמו רוסיה. אתה שם איזה בובה וכולם עושים מה שאתה אומר. ולכן הרוסים...
פוליטיקת מקורבים.
כובשים עיר כמו מליטופול בדרום מזרח אוקראינה, זורקים את ראש העיר, חוטפים אותו לרוסיה, שמים איזה דודה אחת שהייתה במועצה פעם, ולא מבינים למה אנשים לא מצייתים לה. כי הם לא הבינו שאוקראינה זה לא רוסיה, זה עם שהוא הרבה יותר אוהב חופש, זה עם שהוא הרבה יותר מבוזר, הוא לא רגיל לאיזה בוס למעלה, שאומר לו מה לעשות וכולם מצייתים.
כן, כי גם הייתה תחלופה מאוד גדולה שם בנשיאים.
ובאופן כללי זה גם עם עם מסורת של גרילה, בעיקר במערב, זה עם שהוא פחות צייתני מהעם הרוסי, אפילו אם הוא מדבר שפה דומה או אותה השפה. ואז הרוסים בטוחים שאם הם הנחיתו צנחנים, הם יכפשו את קייב, יפילו את השלטון, ואז ייגמר תוך כמה שעות. זה לא עובד. למה זה לא עובד? מכיוון שההתנגדות האוקראינית היא לא רק עזה, אלא היא גם מאוד אפקטיבית. ב-2014 הרוסים כבשו מאוקראינה את חצי העיקרים, והצבא האוקראיני אמנם ניסה להילחם, אבל הוא לא תפקד כצבא, לא באמת. הצבא האוקראיני מאוד השתפר מאז, והרוסים לא ציפו לזה, מכיוון שהם לא באמת עקבו אחרי
התפקד. אז זה גם משימה אחרת, לכבוש את חצי העיקרים קרים, או שגם הרוב שם הם באמת פרו-רוסים, מאשר ללכת ולכבוש מדינה ענקית בגודלה עכשיו, ולהיכנס ו...
גם בחצי העיקרים קרים, דרך אגב, רק 40% תמכו בסיפוח לרוסיה לפני, אז זה הכי הרבה שהיה באוקראינה. גם זה רק 40%. אבל בקייב, הם ניסו, הרגע המכריע היה שהם מנסים לנחות בשדה התעופה הוסטומל, צפון לקייב, והודפים אותם. כוחות המיוחדים האוקראינים הודפים אותם משם, וכשהרוסים בסוף מביאים טנקים, מצליחים לכבוש את שדה התעופה, האוקראינים כבר הורסים אותו. למה זה קריטי? מכיוון שזה היה אמור להיות הבסיס הקדמי של להנחית הכוחות שיכנסו לקייב. הרוסים לא מצליחים לעשות את זה. הם מבינים שאת קייב הם לא יכבשו ב-48 שעות. ואז יש תוכנית ב'. תוכנית שלושת הימים. נחתר את קייב תוך שלושה ימים, נפציץ לה את הצורה, מה שהרוסים עשו בצ'צ'ניה, מה שהם עשו בגיאורגיה, פחות, אבל בסוריה, בקנה מידה מאוד מאוד גדול, מה שהם עושים במריופול עכשיו. הם לא הצליחו לחתר את קייב. זאת הייתה ההפתעה השנייה.
וואלה.
ופה...
למה? כי?
התנגדות אוקראינית. דיברנו על זה. אבל בנוסף לזה, יש את הבעיה האיומה ביותר של הצבא הרוסי מאז ומעולם, וזה לוגיסטיקה. שחיתות, תכף נדבר. אבל קודם כל לוגיסטיקה. עומר ברדלי, שהיה הרמטכ"ל האמריקאי, פעם אמר משפט שאני מאוד מאוד אוהב לצטט, חובבנים מדברים על אסטרטגיה, מקצוענים מדברים על לוגיסטיקה.
מעניין, מאוד, 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 אהבתי.
כי בכל עולם, אתה יודע, בעולם העסקים, בעולם המלחמה.
כן, 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 בגלל זה אני מתחבר לזה מהמקום העסקי.
נכון, נורא קל לתכנן אסטרטגיה עסקית לחברה, אבל איך... מגשימים אותה בפועל, עם איזה משאבים, באיזה...
אופק, תרשום את המשפט הזה, תהיה חבר.
אז זה הרבה יותר קשה, וכשיורים עליך במלחמה, פי כמה. והרוסים יצרו מן אווירה שהם צבא בלתי מנוצח, הרבה האמינו לזה בעולם. שהתחילה המלחמה, אני ישבתי באולפני טלוויזיה, והתווכחתי עם כל מיני אלופים בדימוס, אלופי משנה, תתי אלופים מצהל. שנשבעו לי שהצבא הרוסי יכבוש את קייב תוך יומיים. אמר, אנחנו מכירים את הצבא הרוסי, היינו נספחים צבאיים ברוסיה, ביקרנו בתרגילים במוסקבה. מה הבעיה? הם ראו את הנשק, הם ראו את האסטרטגיה, הם לא ראו את המסעיות שאמורות להביא את כל זה לחזית. וזה קשל לגמרי, כי הרוסים מאז ומעולם היו גרועים בזה. גם במלחמת העולם השנייה, אז האמריקאים למעשה הצילו אותם. אבל עם ההחקר והשאל, עם הרכבים, עם המסעיות שהאמריקאים הביאו. עכשיו, פה השחיתות נכנסה. אם הלוגיסטיקה...
למה אבל הם גרועים, סליחה שאני קוטע אותך, למה הם גרועים בלוגיסטיקה? יש משהו כאילו שורשי של האירוע הזה?
הם גרועים בלוגיסטיקה כי זה הרבה פחות מעניין את הקצונה הבחירה. אני פה, אני נכנס פה לרמה של ניתוח והשערות והדעה שלי. בעולם שבו אתה לא יכול לשמור על המצפון המקצועי שלך ולומר לא לממונים עליך, בעולם שבו הקידום שלך תלוי בקריזה של דיקטטור והאנשים שמתחתיו, אתה רוצה להרשים. והדרך שלך להרשים זה לקנות כמה שיותר מערכות נשק נוצצות, להראות תרגילים כמה שיותר מרהיבים, ולא לדאוג ללוחות הזמנים של המסעיות, כי זה לא מרשים אף אחד. ולכן, היה לרוסים מערכת קשר סופר מודרנית, מוצפנת, שקראו לה עזר, שהייתה אמורה לנהל את כל התקשורת שלהם בחזית. יותר מחצי מכשירי הקשר האלה לא פעלו. לא הצליחו להקים את מגדלי הקשר, כל זה התמוטט, הם התחילו לדבר על מערכת לא מוצפנת, בגלל זה האוקראינים האזינו לשיחות שלהם. אז הלוגיסטיקה הייתה גרועה. לפה מכניסים...
וגם, שוב, אני קטונתי מבאמת לבוא ולהכיר את זה היסטורית, אבל הרבה מהדברים שהם עשו בזמן האחרון, שהם קשורים למלחמות צבאיות, זה הם פחות כוחות על הקרקע, אלא יותר הם מגיעים עם המערכות טילי קרקע אוויר שלהם, עם ה-SA-300 וכו' כדי לייצר הגנה, ועם המטוסי קרב המתקדמים שלהם כדי לייצר התקפה, ועם הטילי קרקע-קרקע שלהם כדי לייצר סוחויים ומיגים מביאים, והם מביאים טילי קרקע-קרקע מתקדמים, ובזה הם טובים. להביא כוחות על הקרקע זה משחק אחר לחלוטין.
לחלוטין.
שצריך לבוא...
אני אחד דוגמה. אם אתה רוצה שיהיה לך צי מסעיות צבאיות שיתפקד טוב במלחמה, אתה צריך לתחזק את המסעיות האלה כמו שעון לפחות פעם בחודש, למשל, לדאוג שלא יהיו קיני חרקים על הגלגלים, מה ששוחק את הגלגל, וזה הוביל לזה שכשהתחילה הפלישה, ופה אני מגיע למה תוכנית הכיתור נכשלה, הסתבר שהגלגלים של המסעיות הם מצב כל כך רע, שהם יכולים לנוע רק בדרכים סלולות, ולא בבוץ מחוץ לדרכים הסלולות, מה שגרם לשיירה. לזה שהאוקראיני, השיירה הגדולה okay. ליד קייב. אבל האוקראינים גם זינבו בשיירה הזאת ותקעו אותה, והיה פה סוג של הרוסים האמינו שכל שנייה זה עומד להסתדר. ולכן הם התעכבו, מה שאפשר לאוקראינים לבצר את האגפים של קייב. גם במערב, גם במזרח, והתוכנית לכיתור קייב למעשה נכשלה, הרוסים עצמם הודו בזה, בזה שהם למעשה נסוגו, מכל הזירה, אחרי שהם השקיעו בה, לפי חלק מהערכות שראיתי, 50% מהכוח הצבאי שלהם.
טירוף.
לכן כל הניסיון לומר שעוד התעיה. הרוסים אחר מנסים לומר, אתה יודע, מה, לא התכוונו רק למזרח, ממילא קייב היה רק מאמץ משני לרתי כוחות אוקראינים, אתה לא שולח את מיטב הכוחות שלך למאמץ התעיה, אין בזה שום היגיון.
אנחנו חוזרים לתכף, דיברנו לוגיסטיקה ושחיתות, עוד שנייה חוזרים לשחיתות, סתם כאיזה רפרנס ושאלה כללית. ישראל איך היא בלוגיסטיקה? כי מלחמת לבנון וכל מיני כאלה לא היינו הכי טובים באזור הזה.
ישראל יש בעיות בלוגיסטיקה, אנחנו ראינו את זה ב-2006.
כי גם ישראל הוא צבא שעובד מאוד מהאוויר, מאוד נסמך עליו ומאוד לא יודע עליו.
ואנחנו לא יודעים מה יקרה, אם יהיה מלחמה שמבוססת בעיקר על כוחות הקרקע, ולא על יחידות העילית, אלא על המוני כוחות הקרקע. מלחמה שהיא בניגוד למלחמה בשטחים, או אפילו בעזה, לא מלחמה של בטש, ביטחון שוטף. אני חושב שקצת מגזימים בבעיות של צהל. מי שהוא הנציג של האסכולה הזאת, של האפוקליפסה, זה אלוף המילואים יצחק בריק, שאני מאוד מאוד מעריך, והוא כל הזמן מדבר על בעיות הלוגיסטיקה, אלא נביא זעם שכזה. היתרון של ישראל, שהיא יודעת לאלתר מאוד מאוד מהר. ואנחנו ראינו את זה גם ב-2006. ואם אתה משווה את הבעיות שהיו בהתחלה ב-2006, מלחמת לבנון השנייה בבינג' באל ומקומות כאלה.
כמה זמן היא הייתה סך הכל? 60 יום או 50 יום, משהו כזה, באזורים האלה?
אבל אז אתה משווה את זה לסוף המלחמה, למהלך הכיתור הקרקעי, שבוצע מאוד מאוד טוב. ישראל, יש לה את הגמישות הזאת, בכל תולדותיה, שתמיד אתה מגיע למלחמה בכאוס, ותמיד אתה יודע איכשהו לאלתר מהר, לא פתרונות מושלמים. הפתרונות שעובדים. אין לנו ודאות שזה יהיה ככה במלחמה הבאה, לכן אני אומר להפך, לבדוק את הימ"חים, לבדוק את הלוגיסטיקה. עצה שאני תמיד נותן, המסלולי עילית האלה של הצבא מכשיר את הקצינים, כמו תלפיות, לא להכשיר רק קציני מחשבים והייטק ומודיעין והדברים המגניבים, וגם לא רק קצינים קרביים, לוגיסטיקה, שיהיו אנשים שהגאווה שלהם תהיה שלוגיסטיקה זה הקריירה הצבאית שלהם.
אני חושב שצריך לשנות את המילה של הלוגיסטיקה למשהו אחר שיהיה יותר סקסי קצת.
בדיוק.
משוק קצת עוד אנשים, צריך לעשות לזה ברנדינג.
לגמרי.
מיתוג וחדש. אוקיי, מעניין. נחזור לשחיתות.
אוקיי, אבל השחיתות מחמירה את כל זה. מכיוון שבצבא הרוסי נהוג שנגדים וקצינים למיניהם פשוט מוכרים ציוד. חבר טוב שלי עשה את הטיול שלו אחרי הצבא ברוסיה, בצפון סיביר. הוא גם דובר רוסית שפתם, אז היה גם קל לו, וצפון סיביר זה אזור יפה יפה. והיו כמה רוסים שבמקרה הם נפגשו שם והם טיילו ביחד, ואחד מהם היה רסאפ, זה שעבר ביחידה צבאית. והוא בלי, זה לא הנושא השיחה, אמר את זה ממש במקרה, שהוא עשה כסף על ידי מכירת הציוד של החיילים בשוק השחור, שהוא שירת כרסאפ. ומה היה, מה הקאץ' פה? חבר שלי אמר שאותו בחור הוא לא הקרימינל בכלל, הוא היה בחור די נורמלי, אפילו נחמד. והוא התפאר בזה שהחיילים שלו לא חסר להם כלום, כי הוא דאג שיהיה להם מה שהם צריכים, והוא מכר רק עודפים. ואז אתה משער שיש כאלה שהם יותר קרימינליים, ואז הם מוכרים יותר ציוד, ואז החיילים שלהם גם אין להם בגדי חורף. אז שאתה במלחמה, וממילא יש לך לוגיסטיקה בעייתית, וממילא האוקראינים, וזה היה ממש תורת הלחימה שלהם, משמידים לך את מסעיות הדלק עם בקבוקי מולוטוב, אם גם 50% מהדלק אתה קודם מכרת בשוק השחור, או אפילו 40% או 30% או 20%, אתה בבעיה קשה מאוד. אז השחיתות זה לא מה שהכשיל אותם, כי זה היה גם במלחמות קודמות שהם יותר הצליחו בהם, אבל זה תמיד משהו, זה כמו מס. תמיד משהו שהוא מחליש כוח.
מעניין. מעניין. ומהצד השני, רגע, אם מסתכלים רגע, לא מהצד השני, גם על הצד הרוסי, החיילים עצמם מאמינים במלחמה הזאת בכלל?
אני חושב שיש פה תופעה שאני מאוד בזהירות מדבר עליה, כי אנחנו משער שאחרי המלחמה, אתה יודע, כולם יראינו הרבה חיילים משני הצדדים, אז יהיה לנו תמונה יותר טובה.
כי הפטריוטיזם הזה הוא חלק מהותי בניצחון במלחמה. אתה צריך את זה שכולם מבינים את המשימה מאחורי זה, ומאמינים בה, ועושים את זה בצורה נכונה. וכאילו מרגיש כאן שזה...
לי נראה שיש ניגוד בין הפרנזי הפשיסטי הזה, שיש בתוך רוסיה עצמה, לבין המצב בחזית. אני חושב שהפטריוטיזם המטורף הזה הוא הרבה יותר בעורף. מאוד קל לדוגמנית רוסיה, או לזמרת, להופיע עם הסמל הזה של הזי, עם הסמל הזה של המלחמה, או לאנשים הלכת להפגנות, בעיקר אם הם עובדי מדינה, והבוס שלהם אומר שצריך, או להצביע בסקרים בעד המלחמה, לפי הסקרים האחרונים, 80% מהרוסים תומכי המלחמה.
זה שטויות.
לא יודע, כן, אף אחד לא מתייחס לזה ברצינות. אבל
זה אני... נראה לך אמיתי? כאילו כאיזה נתון שהוא מייצג, או ש...
אני משער שרוב תומכים.
באמת?
כן, אני משער שרוב תומכים, בעיקר כי הרבה מאלה שלא תומכים כבר מחוץ לרוסיה.
מעניין.
אבל במדינה שאתה יכול לקבל 15 שנות מאסר, אם אתה מוציא מילה לא נכונה, אז אנשים גם לא תמיד אומרים מה דעתם. בדרך כלל זה מוגזם, אבל אני חושב שרוסיה פיתחה אחר תחושה של אומה במצור. ומצב כזה כן. נוטים להתאחד מאחורי השליט, ואלה שלא כבר נופו. אבל אני לא חושב שזה ככה בחזית. מכיוון שנורא נורא קל לתמוך במלחמה בעורף שאתה לא נלחם בה.
כן.
אבל בחזית יש לך אנשים שלא מקבלים את הציוד שהם צריכים, שחברים שלהם מתו, שהם שיירות שלהם נתקעות בכל מיני מקומות, בעיקר כי ההתנגדות האוקראינית זה לא דבר שהם צפו. אנחנו ראינו בימים הראשונים של המלחמה שחיילים רוסים שלחו הודעות בטינדר לבחורות אוקראיניות. עד כדי כך הם חשבו שהם נכנסים למקום ידידותי. כאילו, אתה לא מדמיין חיילים ישראלים במבצע בעזה שולחים הודעות בטינדר למקומיות, נכון? כאילו...
פחות.
כן, נכון.
פחות.
זה יראה נורא נורא מוזר.
כן, אבל אני חושב שזה, כאילו, נתת אנלוגיה כמובן שהיא מצחיקה, אבל אני חושב שגם התרבות כל כך, כאילו, באיזשהו מקום, הם רואים את זה דומה.
נכון.
מרגישים שמגיעים ל...
כפרים וערים נראים פחות או יותר אותו דבר. אנשים שהם רואים נראים כמו הקרובי משפחה והשכנים כן. שלהם בבית, מדברים אותה שפה או שפה דומה.
יש להם משפחות, חלק שם.
אפילו אותה דת. זה לא שזה נגיד אותה אומה, אבל כן. פה ביוגוסלביה נוצרים מוסלמים. כמו שאתה יודע, עם הבוסנים והסרבים, שזה מבחינה אתנית, זו אומה מאוד דומה, אבל הדת שונה. לא, אפילו זה לא היה פה. אבל, הייתה התנגדות. וההתנגדות הלא צפויה הזאת שיגעה אותם. התסכול הזה גם מוביל למעשי טבח. אתה גם צריך לבזוז כי אין לך הספקה. אתה גם לא מבין למה כפויי הטובה האלה מתנגדים לך. אז אתה נכנס לפרנזי. זה מה שקרה בכמה מקומות. חברה עם טבח ענקי שהיה בפרוור בוצ'ה, צפון מערב לקייב. ולכן גם המורל מאוד...
שמה, מה היה שם?
היה טבח המוני של הכוחות הרוסיים.
הם, כוחות קרקע?
כוחות קרקע, כוחות קרקע. היו גם הפצצות, כנראה בארטילריה, לא באוויר, למרות שאנחנו לא יודעים בוודאות, כולל הפגזה שפגעה בגן משחקים לילדים, ממש פגיעה ישירה, אבל גם כוחות קרקע, שזה הרבה יותר מזוויע. כן. כי באוויר אתה מפציץ, אתה לא יודע תמיד מה אתה מפציץ. כן. פה היו לנו מאות אנשים שהיו כפותים ונורו בעורף.
מה אתה אומר?
ממש אזרחים שנרצחו באקראי ברחובו, אתה רואה מישהו שככה שוכב ליד האופניים שלו, ברור שירו בו שהוא רחב על אופניים. נשים שנאנסו וניסו לשרוף את הגופות כדי להסתיר ראיות. מראות ממש מזוויעים. זה לא מצביע על מורל טוב, זה מצביע על מורל גרוע.
זה בדיוק כמו שרציתי לשאול, האם יש כאן איזושהי מגמה, אתה חושב, שמתחילה לקרות של...
יש שמועות מאוד מאוד עקשניות שמגיעות מהרבה מקורות ש... היו הרבה חיילים שסרבו, פשוט סרבו ללכת לחזית. כי אפילו בהתקפה על אודסה, שאתה אמורה להיות מהים ואף פעם לא התרחשה, היו שמועות חזקות שהיו מלאכים שפשוט סרבו להיכנס לצוותי ההתקפה. ובצבא, תזכור שהיום אפילו בצבא הרוסי כבר לא יורים בך, אתה מסרב פקודה. הכניסו אותך לכלא. ואם יש הרבה אנשים שמעדיפים להיכנס לכלא, הלכת לשרת בחזית מסוימת, וכלא רוסי זה לא כלא בצהל, תאמינו לי. אז כנראה שהמורל מאוד ירוד.
איפה אתה רואה את זה מתקדם?
תראה.
כי יש פה אירוע כאילו שיכול לקחת ל...
מה שברור לכולם, שעברנו ממלחמת הכרעה, ממלחמת תנועה, למלחמת התשה. לפחות בינתיים.
עוד פעם, תגדיר את השלוש הגדרות שקראת להם?
מלחמת תנועה. מלחמה שנעים בה, כשמה כני, מלחמת הכרעה. הרבה פעמים משתלב עם מלחמת תנועה. שאתה
נעים, נע... לוקחים את השלטון או משהו כזה?
כן, נע מהר, הרבה פעמים לא תמיד לוקחים את השלטון, אבל באופן קלאסי מחתרים את צבא האויב ומשמידים אותו, ואז מגיעים להכרעה במלחמה, כניעה של האויב, והמלחמה הזאת היא לא זאת ולא זאת, היא הפכה למלחמת התשה. כלומר שדמיינו קרב רחוב, שני אנשים חזקים מרביצים זה לזה, אף אחד לא יכול לתת נוקאוט, אף אחד לא יכול להעמם את השני, המטרה שלך רק זה לעייף את הצד השני מספיק כדי שהוא ייפול מהרגליים, שיגמרו לו המשאבים. וזה מה שקורה פה. האוקראינים מצד אחד מקבלים הרבה מאוד כלי נשק מהמערב, אבל אלה כלי נשק קלים, כלי נשק שמאוד עזרו להם להדוף את המתקפה הרוסית,
מלאטים מתאבדים.
מלאטים, מוטילי נונטט, אין לאו וג'בלין. היום התבשרנו ששני תינוקות אוקראינים שנולדו עכשיו, בן ובת, זכו לה שמות הפרטיים ג'בלין וג'בלינה.
מקסים.
זאת תופעה חדשה.
מקסים מאוד.
אז כן, הטילים האלה באמת מאוד מאוד עזרו. אני לא אתפלא אם יש גם ילדים שמסתובבים שקוראים להם ביירקטר. אז, אבל כדי לתקוף התקפת נגד, האוקראינים צריכים יותר כלי נשק, כלי רכב משוריינים. וזה יש להם קצת פחות, למרות שיש להם. הרוסים גם מותשים, גם בגלל הסנקציות, שהן פוגעות בהם.
סנקציות שוגעות.
כן, חסרות תקדים כמעט. וגם כי אנשים מדמיינים את הצבא הרוסי כמין מאגר כוח בלתי מוגבל. שאני אומר לאנשים שמעבר ל-150 אלף איש, לצבא הרוסי יש מעט מאוד כוח לוחם. ואם הוא יגרד עוד 350 אלף איש ככה, אבל אנשים מדמיינים את זה כצבא של מיליונים, הוא מזמן לא כזה. הוא היה כזה מלחמת העולם השנייה, הרבה יותר, והסיבה היא דמוגרפית.
רוסיה קטנה, כן.
רוסיה...
מתים, מוקדם מאוד.
אבל לא, גם פחות ילדים. רוסיה של פעם... אנשים מתו צעירים, אבל גם היו להם המון ילדים.
כן, כי גדלו בכפרים, בפרוורים, ואז היה צריך יותר כוח אדם עובד, וגם היו מתים הרבה ילדים, אז היו עושים יותר ילדים, ולאט לאט ככל שהיא הפכה להיות יותר מיוערת, אז כאילו, פחות.
עכשיו רוסיה בעולם המערבי, כמו העולם המערבי, סליחה, היא לא, כמו בעולם הערבי, גם נכון, אוקראינה דרך אגב, זה חברה עם ילודה הרבה יותר נמוכה. זה קורה, למעשה זה קורה כמעט בכל העולם חוץ מאפריקה.
מפותח.
גם העולם הערבי כבר נכנס למגמות
האלה. גם ההודי.
כן, זה ממש מתחיל להיות משהו כלל עולמי, אז אין מספיק צעירים, וגם מי שיש בצבא הרוסי יש המון פטורים. מה פטורים עושים? מערכת פטורים כמובן היא תמריץ להמון שחיתות.
שחיתות, כן.
ומי שיכול לא מתגייס. אנשים מתגייסים הרבה פעמים מהשכבות הנמוכות.
ולכן, יש שם חוק גיוס חובה בתפיסה?
יש גיוס חובה, אם אני זוכר לשנה.
אוקיי.
שנה אתה לא יכול לאמן חייל. אתה כבר מסיים לאמן אותו, מסיים את השירות.
כן.
אבל מסיבות, יש המון פטורים. המון פטורים מערכת גיוס החובה. באופן עקרוני, הממשלה הרוסית לא יכולה להוציא חיילי חובה למלחמה באוקראינה, כי היא הכריזה עליה רק כמבצע צבאי מיוחד ולא כמלחמה, כי זה מחוץ לגבולות רוסיה. הם עושים את זה בכל מיני דרכים של מניפולציות. עד עכשיו הם לא עשו את זה באופן רחב מדי, אני חושב מפחד להרער את העורף. למעשה, מלחמת וייטנאם, אם נשווה, אנחנו יכולים לראות שמחאות השלום נגד מלחמת וייטנאם התחילו ברגע שהתחיל גיוס החובה. שיותר צעירים שמאוד לא רצו ללכת לג'ונגלים בווייטנאם, הבינו שהם צריכים להתגייס, אז התחילו המהומות והמחאות, ואם ניכנס להיסטוריה הרוסית, זה אחד מהדברים שהובילו למהפכה ב-1917, שהיה אז בסנט פיטרסבורג, ריכוז יותר מדי גבוה של מילואימניקים שמאוד לא רצו ללכת לחזית, שהם היו בדיוק בבירה, והם יצרו את המסה הזאת של המאומות.
מעניין.
שאחר כך הפילה את המשטר.
מעניין. אז אתה אומר בסוף, אין כל כך הרבה כוח צבאי לרוסים.
אין. אז בגלל זה זאת התשה. מה יקרה? מי ינצח? אני לא יודע. הדבר הבא שהרוסים ינסו לעשות, ככל הנראה, לפי הערכות הפרשנים, וזה נראה לי הגיוני, חבל שאין לנו מפה, זה הם עכשיו פינו את הכוחות מקייב, הם פינו את הכוחות מהצירים שליד קייב מצ'רניהי ומסומי, והם ינסו לחתר את הצבא האוקראיני במזרח. על ידי התקדמות בתנועת מלקחיים מצפון ודרום, הם כבשו בצד הצפוני עיירה חשובה שקוראים לה איזיום, שהיא אמורה להיות סוג של מוקד לכיתור הזה. יהיה מבחן מאוד חשוב עכשיו בקרב על סלוויאנסק, שנמצאת מדרום. אם הם יצליחו לכבוש את סלוויאנסק, שזה לא בטוח בכלל, הם יכולים לנסות ללכת לכיתור קטן יותר, יותר קל אבל יותר קטן, של מעט כוחות אוקראינים בדונצק, או כיתור גדול יותר ויותר קשה. אני ספקן אם הם יצליחו לעשות את זה לאור הביצוע שלהם עד עכשיו.
מה יקרה? יותר מפחיד לחשוב מה יקרה אם הם לא יצליחו לעשות את זה.
או שהם יצאו, ירדו מהעץ ויגיעו לאיזה הסדר.
כן,
אתה
רואה את זה קורה?
או שתמשיך להיות מלחמת התשה. ואז תהיה דעיכה איטית. אני רואה את זה קורה, מכיוון שלשני הצדדים יש איזשהו אינטרס בסיסי לעשות את זה. נכון שהאוקראינים נורא כועסים אחרי הטבח של בוצ'ה, אבל ההנהגה האוקראינית גם מבינה את המצב, היא רואה מה מצב האזרחים של מריופול, כנראה עומדת ליפול בידי הרוסים מאוד מאוד בקרוב, והמצב שם נורא והיום. הרוסים מצד שני מבינים שמופתעו, מופתעו גם מהסנקציות,
מופתעו
מההתנגדות האוקראינית. רוסיה הופכה לצפון קוריאה, ממש בתהליך מבודדת לחלוטין מהעולם, בתהליך של שבועיים. אני יכול לומר לך שהולכת קמפיין לבטל את חגיגות יום הניצחון בישראל. מישהו המאמין שיהיה דבר כזה?
ראשון, מתי זה?
תשיעי למאי.
מאי,
כן. אז אלה שיעשו את הקמפיין, אז יאמרו בוא נחגוג בשמיני במאי, ביחד עם המערב, ולא ניפול לתעמולה הזאת הרוסית. אף אחד לא האמין שדבר כזה יקרה. ותמיד אנחנו מדברים על האווירה האנטי-ישראלית בעולם, כל מיני מבצעים בעזה וכל. ישראל לא התקרבה לספוג אפילו עשירית מזה. אז הם הופתעו, והמטרות שלהם נורא מומות. כלומר, הם תמיד יכולים לומר, הם אמרו, אנחנו נכנסים לאוקראינה להציל את דונצק, אנחנו נכנסים לעשות דמיליטריזציה ודנאציפיקציה, לחסל את הנאצים באוקראינה. אז אתה תמיד יכול לומר שפגעת בצבא האוקראיני מספיק וחיסלת קצת נאצים ואתה יוצא.
מה המקור של זה אבל? המקור של זה רצון של, כאילו, שמעתי לא מעט אומרים שהמניע העיקרי הוא, שבעצם ארצות הברית היא הגורם המרכזי של האירוע הזה, שמובילה את אוקראינה להיכנס לנאטו, וסטייל משבר הטילים בקובה, ועוד כל מיני דברים נוספים, שבעצם הטריגר הראשוני של הדבר, זה לא הנאצים ולא סיפורים על פטריוטיזם, ולספח כל מיני חתיכות, אלא יותר, כנראה שכן יש איזה שהן שאיפות נפוליוניות כאלה, להחזיר את ברית המועצות, ופוטין שישלוט על הכל, ויש שם משהו בסיסי, כאילו זה מתיישב על זה, אבל זה איזושהי פעולת מנע לפעולות אמריקאיות שנעשות מתחת לפני השטח.
אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה אחד מהשקרים שהתעמולה הרוסית הפיצה, וגם הרבה אנשים שלא תומכים בהכרח ברוסיה לפעמים קנו. זה לא נכון עובדתית. אוקראינה לא...
תסביר רק את התיאוריה הזאת שאני אמרתי במילים יותר ברורות, כי אני חושב שאני קצת שגיתי בה...
התיאוריה אומרת שנאטו, אותה ברית צפון אטלנטית שנועדה להתמודד עם ברית המועצות, לא התפרקה אחרי התפרקות ברית המועצות, והמשיכה לאיים על רוסיה. על ידי זה שהיא סיפחה, כך אומרת התיאוריה, את אותן מדינות מזרח אירופה שהיו בגוש הסובייטי. ועכשיו נאטו עומדת להתרחב לאוקראינה ולהציב שם טילים שיאיימו על רוסיה, ורוסיה למען ביטחונה לא יכולה להרשות לנאטו להתרחב ככה. מדובר בקשקוש, ואני אסביר למה. קודם כל, כי אוקראינה, למרות שהיא רוצה להצטרף לנאטו, לא יכולה להצטרף לנאטו. מאז 2014 יש בה סכסוך גבול פעיל. מדינה עם סכסוך גבול פעיל לא יכולה להצטרף לנאטו. אף אחד לא עמד לשים טילים באוקראינה, וגם זה לא העניין.
סכסוך גבול פעיל, זה אומר שיש מדינה ליד שהיא בסכסוך איתה כאילו ב...
שהגבול לא סגור, בגלל שהרוסים כבשו את קרים, ובגלל שאת העניין הזה בדונייצק ולוגנסק.
כאילו הם אומרים, אם אתם כרגע נמצאים משהו פעיל, שידרוש אותנו להיכנס לתוך איזושהי מערכה מסוימת, אז זה פחות...
בדיוק. תחשוב על חברת ביטוח. חברת ביטוח לא אוהבת לקחת אנשים שיש להם מחלה מוקדמת. זה אותו דבר. ברית הגנתית לא תיקח מישהו שהוא כבר נמצא בסכסוך, ומביא את הסכסוך שלו אליה. עכשיו, נאטו לא רק שלא היוותה איום על רוסיה, אלא להפך, דיללה ופרקה את הצבאות שלה. הפכה אותם לצבאות בוטיק. נאטו לא פלשה לשטח רוסי אפילו פעם אחת. המדינה היחידה שכל הזמן פולשת למדינות מסביבה זאת רוסיה. אז ברור לה מדינות רוצות להצטרף לנאטו. יש שם שכנה ענקית ותוקפנית. והן רוצות הגנה. נאטו היא ברית הגנה. לא היה שם שום איום על רוסיה, ואוקראינה ממילא לא עמדה להצטרף לנאטו. הרוסים לפעמים טוענים שהייתה הבטחה אמריקאית לא להרחיב את נאטו, גם זה שקר. אז בגדול זה לא העניין. העניין הוא שהרוסים לא מוכנים שאוקראינה תהיה מדינה פרו-מערבית. הם רואים את אוקראינה כמדינה וסלית שלהם, באזור ההשפעה שלהם, והם לא מוכנים שאוקראינה תעבור צד. ולכן... אלה שמדברים על משבר הטילים בקובה טועים. משבר הטילים בקובה היה על השאלה, 1962, האם ברית המועצות תוכל להציב בקובה, קרוב מאוד לארצות הברית, טילים שיאיימו על ארצות הברית. המשבר הסתיים בזה שהסובייטים השיגו את הטילים בקובה, והאמריקאים בתמורה השיגו טילים שלהם מטורקיה, שיאיימו על ברית המועצות. אבל מה האמריקאים לא דרשו אף פעם? הם לא דרשו שקובה תהפוך להיות מדינה קפיטליסטית. קובה נשארה מדינה קומוניסטית ובעלת ברית של ברית המועצות. אז זה בדיוק ההבדל. כי הסכסוך פה הוא לא על איזה טילים דמיוניים.
הוא על תרבות.
הוא על איפה האוקראינים רוצים להיות. ואתה יודע מה מדהים פה? אין עם אחד ששואלים אותו והוא רוצה להיות באזור ההשפעה הרוסי. ראינו את המהומות וההפגנות שהיו בבלרוס. גם הצעירים הבלרוסים, לפחות הדור הצעיר שם, רואה בעצמו חלק מאירופה, למרות שהוא מדבר רוסית. זה לא קשור. מי רוצה להיות בתחום ההשפעה של מדינת גנבים מושחתת, ולא באיחוד האירופי? זה לא קשור לתרבות ולשפה שלך בכלל.
זה קשור לגלובליזציה ולתקשורת חופשית, וזה שרואים מה קורה בכל מדינה אחרת, ולשפה.
ברור למערכות פוליטיות. ולכן רוסיה לא מצליחה להפנים את זה, שאף אחד לא רוצה להיות איתה במועדון, אז היא מנסה לקחת בכוח אנשים שישארו איתה. ואנחנו ראינו את ההתפרקות המדהימה של אזור ההשפעה הרוסי עכשיו. קזחסטן. מדינה שהמשטר של פוטין ממש הציל, הוא הציל את המשטר בקזחסטן, היו שם הפגנות המוניות נגד המשטר. קזחסטן הודיע עכשיו שהיא תומכת באוקראינה, פחות או יותר. אוזבקיסטן הודיעה שהיא תומכת באוקראינה. בלרוס, שהיא התומכת הכי גדולה של רוסיה, הרי התקפה על אוקראינה היא משם, כן. אפילו היא לא הצטרפה למלחמה באופן ישיר. כלומר שהרוסים מנסים להחזיק מועדון קורס, שאף אחד לא רוצה להיות בו, והם מנסים להכניס אליו את אוקראינה בכוח, ועל זה המלחמה.
ואתה חושב שלארצות הברית, כי ארצות הברית נהנית מאוד מכל הסיטואציה הזאת, בהסתכלות הגיאופוליטית הרחבה יותר.
אני לא חושב שארצות הברית נהנית. מבחינת ארצות הברית, התחרות האמיתית היא מול סין. האזור שהכי מעניין אותה זה האזור של מזרח אסיה.
כי יש שם מלחמה כלכלית.
נכון. הסיפור הזה הוא הפרעה. בגדול, אם אתה חושב גיאופוליטית, דווקא לאמריקאים נוח שיש את רוסיה כך כמתווכת בין המערב לסין, ורוסיה הייתה יכולה להיות בעמדה כזאת, אלמלא הייתה עושה יותר מדי שטויות. האמריקאים קיבלו את זה בהפתעה, הם פשוט לא יכלו לעבור את זה לסדר היום, מכיוון שהם מייצגים את הסדר העולמי של אחרי מלחמת העולם השנייה. ופלישה למדינה שכנה, בלי שום סיבה. זה הפרה כל כך חמורה של הסדר הבינלאומי, שארצות הברית, אפילו אם היא הייתה רוצה, היא לא הייתה יכולה לעבור עליו בשתיקה. וזה לא משנה אם לנשיא קוראים אובמה או טראמפ או ביידן, זה לא קשור. זה עניין שכל האמריקאים, כל הפלגים, כמעט מסכימים עליו.
מה אתה חושב שיהיו גלי העדף של האירוע הזה? תהיה התחמשות מסוימת? תהיה ריצה לאיזה מלחמה חצי קרה כזאת? יהיה משהו שהוא רחב עולמי פה?
תראה, אני רוצה שנבין את גלי העדף. אני רוצה שהמאזינים שלנו ידמיינו ראש ממשלה ישראלי שמודיע שהוא יכפיל את תקציב הביטחון פי שלוש, כי אויבינו קמים עלינו לחלוטנו ואין ברירה, ואנחנו חייבים לבנות צבא הגדול הרבה יותר, ויקבל תרועות מכל חברי הכנסת מהרשימה המשותפת עד הציונות הדתית. זה מה שקרה בגרמניה.
בגרמניה?
כן. גרמניה מדינה שהפציפיזם הוא ב-DNA הפוליטי שלה,
כן,
בעקבות
מה שקרה. כאנטי, זה, כן.
עכשיו, זה. אולף שולץ, הקאנצלר הגרמני, מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית, מפלגה פרו-רוסית באופן מסורתי, נתן נאום בבונדסטאג, בפרלמנט, ושם הוא אמר שהוא שילש את תקציב הביטחון. אני לא השתמשתי בזה בהגזמה. זה מה שהוא עשה. ואמר
כמה אחוז מהתל"ג שם, זה שוב לא חתום מספר מדויק, אתה יודע להגיד פחות
את זה? התווכחו, אם אני זוכר, אני לא רוצה לתת מספר סתם, היעד שהאמריקאים התווכחו איתם בזמנו שצריך את 2%.
כן, אני זוכר שהדיבור הזה שלושה, או בין 2-5, וברוסיה זה 15%, אז זה משהו...
הוא דיבר על, שולץ דיבר על 150 מיליארד לצבא. והוא אמר שהוא יבנה את הצבא הגרמני מחדש בטכנולוגיה... אירו, סליחה. והוא אמר שהוא יבנה את הצבא הגרמני מחדש בטכנולוגיה ישראלית.
וואלה.
זה נועד לרקח את זה, כי הפוליטיקה הגרמנית היא מאוד פרו-ישראלית. ואז הוא קיבל מה שנקרא באנגלית standing ovation, כמעט מכל חלקי הבית, כולל גורמים בימין הקיצוני ובשמאל הקיצוני, שנחשבו מאוד פרו-רוסים. כלומר, אנחנו רואים שמדינות מתחמשות. מגדילות הצבא, בעיקר אלה שמרגישות מאוימות, פולין תעשה את זה, גרמניה תעשה את זה, הבלטיות בוודאי יעשו את זה, צרפת, שאולי יש לה את הצבא הקשיר ביותר ללחימה באירופה, תשנה את הרכב הצבא כנראה, שהוא יותר יתאים למלחמה יבשתית ופחות להתערבויות באפריקה, שפתאום יעשו הרבה פחות חשובות, הבריטים ישדרגו את הצבא שלהם, והצבא האמריקאי כבר גדול, אבל אני חושב שדרישות לקיצוצים לא יהיה מי לדבר עכשיו.
מעניין.
דבר נוסף זה נשק גרעיני. אוקראינה ב-1994 ויתרה על הנשק הגרעיני שנשאר לה מברית המועצות. זה לא ממש מדויק, מכיוון שהיא לא ידעה בדיוק איך להפעיל אותו. הקודים היו במוסקבה.
מצחיק.
אבל יכול להיות שהיא מאמץ מסוים, הייתה משנה את זה, הבעיה שגם לא היה לה כסף לתחזק את זה. בכל מקרה היא ויתרה עליו. תמורה לערובה לביטחונה של כל המדינות בסביבה, הסכמי בודפסט. היום אנחנו רואים כמה הערובה הזאת לא שווה כלום.
ברור.
והמסקנה של מדינות כולן יהיה נשק כן. גרעיני. צריך נשק גרעיני. יכול להוביל למרוץ חימוש גרעיני גם פה באזור.
שלא בטוח שזה רע. כאילו, זה רע, אבל, או לא רע, כי זה כאילו, במסתכלות של תורת המשחקים כזה, עצם זה שלי יש מספיק כוח כדי להשמיד אותך, אז אתה לא, אני לא מתעסק איתך. כאילו, מורים הרי שהרבה, הרבה מהסוג של שלום עולמי שיש אחרי, בסיום מלחמת העולם השנייה, זה בעקבות זה שיש להרבה מדינות נשק גרעיני.
לא להרבה מדינות, לשתי מעצמות. שתי מעצמות וכמה מדינות בינוניות, כמה מעצמות בינוניות. אבל ככל שיש את זה ליותר מדינות, הסכנה לתאונה גרעינית נעשית יותר גדולה.
יותר גדולה, לתאונה.
תאונה, תאונה גם במובן של איזה שליט מטורף, או של מדינה שפתאום טיפול לידיים של איזה דאש כזה. זה עניין של סבירות. ככל שיש לי יותר, יותר סיכוי שיקרו דברים רעים ולא צפויים, וזה לא חדשות טובות.
יש תיאוריה שמדברת על חיים בכוכבים של ציוויליזציות מתפתחות, שמדברת על זה שאנחנו פחות או יותר, זה כמה דורות האחרונים האפשריים לציוויליזציה מתקדמת, כי once טכנולוגית ציוויליזציה הצליחה לפתח נשק גרעיני, אז בסופו של דבר הזמן מנשק גרעיני להכחדה הוא יחסית קצר לתוך אותו
לא בהכרח, נכון. זה רק אם אפילו את כולו, אולי אפילו אותו רק באיזה מקום ספציפי, כמו הירושימה ונגסקי, מי יודע.
מעניין. מי מוביל את כל ה... אז רגע, שנייה לפני זה. ומה המשמעות של ההתחמשות הזאת, איך שאתה תופס אותה?
אני חושב שנהיה בעולם הרבה פחות יציב. מכיוון שמדינות, נגיד לאיראן יהיה נשק גרעיני. אני לא מאמין שאיראן יהיה נשק גרעיני, אני מאמין שהיא תהיה מדינת סף. למה זה מדינת סף? זה אומר מדינה שתוך חודש יכולה לפתח נשק גרעיני.
כן, אתה לא מאמין שאיראן יהיה נשק גרעיני?
אני מאחל למה. אני לא בטוח, אני לא מתנבא. אבל רוב המומחים מעריכים שלאיראן יהיה הרבה יותר נוח להיות מדינת סף. כלומר, להיות מאוד קרובה לזה, אבל לא להגיע עד הסוף.
כי הסנקציות פשוט יהיו חריפות מדי, ובשלב כזה הם יהיו במקום.
ככה היא תוכל ליהנות מהתראה הגרעינית בלי הסנקציות.
הבנתי.
ואני חושב שזה יאפשר להם להיות יותר חצופים בתמיכה בארגוני טרור, בפעולות הקונבנציונליות שלהם נגד מדינות אחרות המזרח התיכון. זה חדשות רעות, זה יפגע ביציבות, זה יכול לגרום למדינות להיות הרפתקניות יותר. לא טוב.
וברמה הכלכלית השפעה של זה? מה אתה, זה פשוט...
יותר כסף את תקציבי הביטחון, פחות כסף את דברים למנועי צמיחה, וגם החשש הוא שגושים כלכליים יתחילו להסתגר בתוך עצמם. כמו לפני מלחמת העולם השנייה. אבל הסינים ראו שהאמריקאים מכאיבים לרוסיה באמצעות סנקציות על ידי ניתוק מהמערכת הבנקאית העולמית, הסוויפט.
כן, אז הם יפתחו אלטרנטיבות שלהם.
למשל, סין יכולה לפתח, וכבר מנסה, לפתח מערכת אלטרנטיבית ביואן. כלכלה עולמית שכבר לא תהיה תלויה בדולר, או שיהיו כמה מטבעות מרכזיים. ואז אנשי עסקים יצטרכו לחשב את המסלול שלהם, איך הם יתנהלו בעולם החדש הזה שהם לא בהכרח מכירים.
מי מוביל את כל המהלכים האוקראינים דווקא ברמה הצבאית?
אנחנו יודעים מעט מאוד על הצבא האוקראיני. והסיבה היא שהאוקראינים א' שומרים על ביטחון שדה מטורף.
זה קטע. הם ממש, הם, נראה שהם ממש כאילו לא פריירים. וזה לא קטע טריוויאלי, כי אין להם תרבות מלחמתית בשנים האחרונות.
אני נדהמתי. עד כמה מעט אנחנו יודעים. האמת היא שגם אני חייב להודות שרוב הפרשנים הצבאיים המערבים הם פרו-אוקראינים. ולכן הם משתדלים לא לגלות דברים שהם חושבים שיזיקו מדי לאוקראינים.
מעניין.
ומי שהם מנהלים, יש שם מערכת פיקוד צבאית, אבל אני חושב שהסוד של האוקראינים לעומת הרוסים, זה שהפיקוד שלהם מאוד מבוזר. וזה הרבה יותר מודרני ומתקדם. קוראים לזה...
כמו פיקוד צפון, פיקוד דרום, שכל אחד יש לו את ה...
לא בהכרח. יפר, ברמות יותר קטנות. קוראים לזה בשפה הצבאית המקצועית פיקוד מוכוון משימה. בצהל למשל זה קיים. מה זה אומר? שאתה אומר למפקד זוטר, אני מטיל עליך משימה לכבוש גבעה, נגיד. אני ממליץ לך, אתה יודע איך מקובל לעשות את זה. אבל איך אתה בדיוק עושה את זה, זה החלטה שלך, כי אתה אדם שנמצא בשטח.
פחות נשען טול כאילו, זה הזמן, או שיש טולים
עדיין? יש טול, אבל הטול מכניס את פיקוד המשימה פנימה. גם בתול אומר לך מה אמור להתרחש בדרך כלל. אבל בדרך כלל זה לא תמיד. ולכן, אם אתה, יש לך מסלול שקיבלת בפקודות, שאתה צריך להתקדם בו, ויש לך סיבות טובות לחשוב שיש מערב במסלול הזה, או שאזור מסוים מוצף, האוקראינים דרך אגב הציפו את האזור מסביב לקייב, ואז אתה, יש לך סמכות כמפקד לבחור מסלול אחר. כל עוד מה שאתה עושה נועד להגשמת המטלה שקיבלת. מה שקורה לאוקראינים זה בדיוק זה, הם מצליחים להיות גמישים, הם מצליחים להסתגל למצבי מלחמה משתנים, מכיוון שיש פה המון קבלת החלטות ברמה המקומית. ולכן...
זה הרבה סירות גומי ולא נוסעות מטוסים גדולות.
בדיוק. אבל תחשוב על פיקוד ושליטה. הרוסים לא יכולים להפציץ איזה מפקדה אחת גדולה, את המטה הכללי, ואז הצבא יהיה משותק, מכיוון שהיחידות יודעות להתנהל בנפרד. הבעיה...
יש לזה מחירים, בדיוק.
בעיה עם הצבא הרוסי, שיש לו את הרעש בכל העולמות. הפיקוד שלו הוא שבור, אבל ממורכז. מצד אחד, אין מפקד אחד למבצע, אין מישהו שמתכלל את המאמצים. בגלל זה יש המון, הרוסים תקפו בפחות 4 חזיתות, פיזרו את הכוח שלהם. אין איזה מיקוד אסטרטגי עיקרי. מצד שני למפקדים אין שיקול דעת. ובגלל זה הם מאבדים את הדלק ונתקעים באמצע. בגלל זה הם נתקעים בבוץ. כי אם אין לך שיקול דעת ואתה גם לא רגיל לחשוב בעצמך, אז אתה קיבלת פקודה מאיזה מישהו שבכלל לא נמצא שם, אז אתה ממלא אותו, אתה ראש קטן. בצבא שלא מרגילים לחשוב בראש גדול, אז לא יחשבו בראש גדול. אז זה הסיבה שהאוקראינים הצליחו להתגבר על כוח האש הרוסי העדיף בגלל הגמישות הזאת, בפיקוד ובשליטה.
יש איזה מחירים אבל מהצד השני, לא? כי אם אתה מבזר סמכות, אז גם הרבה פעמים החזון, הראש חץ למעלה קצת מתפזר.
המחירים שזה חומת פוליטיים דווקא. אני חושב שזלנסקי, נשיא זלנסקי, נשיא אוקראינה, הרבה יותר מוגבל בהסדר השלום שהוא יכול להביא מאשר פוטין. פוטין... או כל אחד שיבוא במקומו, יאמר לחיילים הרוסים להניח את הנשק, הם יניחו את הנשק. אם זלנסקי פתאום יקנה, הוא ינסה להעביר הסכם שלום שלא ייראה לרוב העם האוקראיני, הוא יופל תוך שנייה, בצבא ימשיך להילחם.
כן?
אפילו מאיזה פקודה, יש כל כך הרבה יחידות מעניין. מבוזרות, שאני חוזה שבעיקר אם המלחמה תימשך הרבה זמן, יהיה קשה להשתלט על כל אלה מחדש. ויכול להיות שזה יגרור את אוקראינה חס חלילה למלחמות פנימיות, וזה קרה, קרה המון פעמים בהיסטוריה.
מעניין מה שאתה אומר. אתה חושב כמה קרנו של זלנסקי כרגע חזקה למול העם האוקראיני? כי לפני המבצע הזה הוא לא היה במקום טוב.
לא, היה איזה 20 ומשהו אחוזי תמיכה.
ממש התמיכה נמוכה, ועכשיו?
מעל 90 אחוזים.
מעניין.
תראה, זה... גם צ'רצ'יל?
צ'רצ'יל היה...
כן, לפני מלחמת העולם השנייה. הוא נחשב כפוליטיקאי כושל. אני תמיד אומר לצופים, למאזינים ישראלים, מין בני בגין כזה. אבל לא חושב שהרבה מכירים את בני בגין היום, אז פחות עובד. מין פוליטיקאי ותיק כזה, כולם מכירים אותו, אבל ככה חושבים שקצת עבר זמנו. מתוסכל, ממורמר. אבל פתאום מגיעה השעה שלו. וזלנסקי, לדעתי, קנה את עולמו שהוא יתגבר על הפאניקה של השעות הראשונות.
אני חייב להגיד שאני כאילו הסתכלתי זה מהצד ואמרתי, בוא נע, זה חתכת תעצומת נפש, והוא עושה שם איפון ומנהל את התהליכי מדיה שם בצורה כאילו שהיא מלא טעויות בדרך, אבל זה ברור שהיא מלא טעויות במצב מלחמה אמיתי ולא כסיסמה, ו... מרתק לראות איך הוא מצליח, כאילו, שוב, בן אדם שהוא לא עם ניסיון מאוד גדול, בטח לא באזורי קצה כאלה ו...
זה מדהים, מדהים. זה שהוא אמר לאמריקאים, הרי הוא טוב בקאץ' פרייזס.
ממש.
שהוא אמר לאמריקאים שמציעו למלט אותו. אני צריך תחמושת, לא טרמפ?
מטריף, מטריף, מטריף.
אבל זה גם המון אומץ. והאוקראינים שניצחו במלחמת התודעה יודעים לשדר את זה. תן לך עוד דוגמה. יש גנרל משטרה אוקראיני, שכחתי את השם שלו, שעשה המון צרות לרוסים בדונצק, הוא נמצא ככה בראש רשימת המבוקשים שלהם. ניסו להתנקש בו כמה פעמים, והוא אמר, אני מוכן לתת לכם את עצמי, תעשו איתי מה שאתם רוצים, אם תוציאו את הילדים ממריופול. הדברים כאלה, ואני לא יודע מי כותב את המסרים האלה, אבל הוא כתב בפוסט פייסבוק, שתנו לי להיכנס לעיר, נארגן את הילדים לצאת, נוציא אותה במחסום האחרון, אני אמסור את עצמי. וזה מדבר לתו הרדום הזה, המאוד רדום שיש בתרבות המערבית של ההירואיות. ואני חושב שזה אחד מהסודות למה התמיכה באוקראינה התפרצה במהירות כזאת?
זה משהו שהוא מאורגן? יש יחידות שמתעסקות בזה לדעתך? או שזה פשוט איזשהו natural talent, נסיבות, דברים שהתגלגלו ופתאום זה הפך להיות משהו שהוא...
קודם כל זה הרבה אומץ אמיתי. אני תמיד אומר שקמפיינים תקשורתיים לא יכולים למכור מוצר שלא קיים. אתה צריך משהו. ואני לא יודע אם זה יחידות, אני בטוח שמסביב לזלנסקי, שיועצי תקשורת מאוד מאוד טובים, אני לא בטוח אם כל פוסט כזה עבר אצל יועץ, אבל זה סוג של אווירה כזאת.
אז אתה אומר זה לא משהו שהוא בהכרח...
אנחנו גם לא יכולים לדעת.
כי כאילו יש מקום מאוד מאוד גדול ליחידות היום שמתעסקות רק בדבר הזה בזמן המלחמה, כי המשמעות של זה, הסנקציות, עוצמת הסנקציות למשל, זה תוצר מסוים של כל הדבר הזה, של כל התקשורת הזאת, והסנקציות עכשיו משפיעות בצורה דרמטית על ההחלטות של פוטין בצורה כזאת או אחרת.
ואני חושב שזה, אותם יועצי תקשורת או מי שמטפל בזה, זה גם עין לסמליות. סיפרתי לך, מה, דיברנו קודם על הגנרל הזה עם הילדים, הנה עוד דוגמה. שמפיצו את התמונות הזוועה האלה שהיו מבוצ'ה או אירפין, מאחת הערות שבסביבה, אני זוכר אחת של אישה מתה, שנשמט מהיד של המפתח עם סמל של האיחוד האירופי. אתה לא צריך פרשנות. זה משדר, זה מנגן על המצפון הרע.
לגמרי.
והם יודעים לעשות את זה באופן מדהים. ואני חושב שהעולם המערבי דרך אוקראינה מגלה מחדש מה המשמעות של הקרבה.
כן. אני נותן רגע שאלה בנדבך קצת אחר, סייבר פה. כמה הוא משפיע, כמה הוא באמת קיים בכל התהליך הזה?
תראה, אני נמצא בקבוצת וואטסאפ של סייבר רוסיה אוקראינה, וזה כל הזמן, אתה רואה, התקפות פה, התקפות שם, התקפות של שני הצדדים אחד על השני. מה ההשפעה של זה? טקטית. לא אסטרטגית. בינתיים.
וואלה.
אנחנו לא ראינו התקפת סייבר במלחמה הזאת, שתהיה לה השפעה אסטרטגית, בין היתר גם כי לאוקראינה יש גב מאוד טוב של מומחי סייבר מהמערב, וכמובן יש גם את חבר'ה מאנונימוס שהתנדבו לתקוף את רוסיה. אז בגדול זה די מתאזן. יש איזו השפעה ברמה המקומית, אני לא רואה השפעה ברמה האסטרטגית, למשל. אני לא ראיתי התקפת סייבר, למשל, ששיתקה את מערכות המים והחשמל.
זהו, כי כל הזמן מדברים על זה שמלחמות העולם הבאות, או לא, מלחמות משמעותיות, הם יהיו בסייבר, ושהמשמעות של זה תהיה אדירה, וכמה שזה ישפיע, וכמה שזה... וזה לא,
יכול להיות.
לא מורגש כאן משהו דרמטי.
אבל אני חושב שבהיסטוריה של המדע, תמיד יש את הזמנים המרגיזים האלה, שאין שום בעיה תיאורטית, כל הטכנולוגיה קיימת, אבל בגלל שורה של בעיות טכניות...
לוגיסטיקה.
לוגיסטיקה או טכניקה. לא מצליחים להביא אותה להם לא... לרמה האסטרטגית. אני אביא לכם דוגמה. הדיפ פייק. מדברים על זה המון המון זמן. תאר לך שנורא חששו בתחילת המלחמה, זלנסקי אפילו הזהיר, שיהיה איזה נאום שלו, שהוא מורה לכולם להיכנע ולהניח את הנשק. תאר לך שפתאום... יופץ ברשתות החברתיות נאום סודי של בנט לפני חברי ימינה שאומר שהתפקיד גדול עליו. אני חייב להודות, אבל התפקיד גדול עליו. הוא יכול להכחיש עד מחר, אבל עד שתוכיח שזה לא נכון, אז יש את הטכנולוגיה הזאת לדיפ פייק. היא בשימוש בעיקר בעולם הפורנו היום, אבל לא הצליחו להפוך אותה לטבעית מספיק. כדי שיהיה ויכוח אם זה נאום של בנט או לא נאום של בנט. וככה גם עם סייבר לדעתי.
כן.
זה מאוד חשוב, זה כלי, ממש זרוע של צבא. אם יתקפו אותך בהתקפות סייבר מיומנות ואתה לא תגן, אז זה כאילו שמפציצים אותך. כלומר, אתה...
זה כמו איזה חימוש של טקה ומטוסים, טקה ומטוסים. יש לי טקה יותר טוב, אז אני מפתחים... יש לי מטוסים יותר טובים, אז מפתחים טקה יותר טוב.
נכון,
ואז
בדיוק.
מטוסים, ואז טקה...
זה כלי מלחמה. אבל מאזן ההתקפה, ההגנה שלו, מה שנקרא, עוד לא מצליח להפוך אותו לכלי אסטרטגי ממש.
מעניין. כמה לדעתך ישראל מעורבת מאחורי הקלעים בסייבר באחד מהצדדים?
אין לי מוצג. באמת, אני לא רוצה לומר דברים שאני לא יודע.
השערה?
השערה לא.
לא מעורבת.
לא, אני חושב שאולי קצת עוזרים לאוקראינה, אולי יש גם חברות ישראליות או יחידים ישראלים שעוזרים. לא מאמין שהמדינה כמדינה.
והמיצוב כישראל שלך, כאילו איפה אתה תופס אותנו כרגע למול הסיטואציה הזאת?
תראה, אני הייתי מאוד, התנגדתי למדיניות העמימות והזהירות המופגנת הזאת של ישראל, אני חושב שהפחד שלנו מרוסיה הוא לא מוצדק. הצבא הרוסי התגלה פה כענק רכוב עם רגלי חמר. אנחנו מדברים על הבסיסים הרוסיים בסוריה, כמה זמן הם יצליחו לתחזק אותם עם כל המשבר הכלכלי שלהם וכל היחידות שלהם שנמשכות לאוקראינה.
מה זה, יש להם חמימים כזה?
חמימים, שתי גיחות אנחנו משמידים את זה. זה לא משהו של ישראל שבעיה להתמודד איתו. אם יעשו לנו בעיה.
לא יהיה אתגר עם S-300 ו...
לא מאמין. תראה, פוטין...
אבל גם אנחנו לא נתקוף.
לא, אני רק אמרתי, פוטין מעריך אותנו כי הוא חושב שאנחנו בריון מספיק חזק. אני לא חושב שזה רעיון טוב לפחד ממנו יותר מדי, וישראל והעולם, תראה, העולם הולך למאבק בין גושי. ישראל היא בגוש המערבי, אין לה בעלות ברית אמיתיות מחוץ לגוש המערבי. וכמה שהם מעצבנים אותנו לפעמים, העמדה שלהם בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אין לך בעלות ברית במקום ארצות הברית והאיחוד האירופי. ואני חושש שהעמדה, דעתי מחפירה מבחינה מוסרית, שישראל לוקחת עכשיו של לשחק בין שני הצדדים, שמענו את ליברמן, שבושה וחרפה, שהוא הטיל ספק בטבח בבוצ'ה. יאיר לפיד מתבטא בסדר דרך אגב, בנט עוד לא התבטא. יש רק הסבר אחד שאני יכול להצדיק את זה, אם יש תיווך ישראלי משמעותי בין רוסיה לאוקראינה. אני חושב שהיה כזה, אני חושב שכבר לא קיים ממש, ואני לא חושב שמשהו יכול להצדיק את העמדה הישראלית הזאת עכשיו.
הבנתי. ואיך אתה חושב שזה השפיע עלינו כל הדבר הזה קדימה?
אני חושב שקצת עלולים לנטור לנו תינה בכל מיני מקומות בקונגרס ובסנאט, שנצטרך כל מיני סיוע בעתיד. לא חושב שזה ברמה האסטרטגית, אבל אני חושב שאנחנו ניפגע מזה.
הבנתי. מעניין. פרופסור דני אורבך, יש משהו נוסף שאתה חושב שכדאי למאזינים לדעת, להכיר, או שבא לך לבוא ולהגיד לקראת סיום?
תראה, אני חושב שאנחנו, ואני אומר את זה כהיסטוריון צבאי, אנחנו צריכים לשנות את היחס שלנו למלחמה ולאמץ יחס בריא למלחמה. אני לא מדבר על יחס מיליטריסטי. אני חושב שאם משהו אנחנו רואים פה זה שמלחמה זה דבר נורא. תמיד. אפילו המלחמות הכי צודקות. מצד שני זה שאם אתה חושב שאתה יכול לא להילחם וכל מיני בריונים לא יתקפו אותך ויחמסו אותך ויהרסו לך את השטח, אז תחשוב שוב. ו... מלחמה, בניית קפסיטי צבאי לצורך הגנה, זה משהו הכרחי בעולם של היום. והייתי אומר יותר מזה. ביומיים הראשונים שחשבו שאוקראינה תקרוס, אף אחד לא עזר לאוקראינה. התחילו לשלוח לאוקראינה נשק שהבינו שהאוקראינים מסוגלים להתנגד לבד. אז זה הלקח. תהיה מספיק חזק כדי לסמוך בהתחלה על עצמך, אבל גם תבנה מספיק בריתות, אל תהיה מבודד, כדי שיעזרו לך מאוחר יותר. כי אם אתה מבודד, אתה לא תשרוד. אז המסקנה הזאת של אני לעצמי, ישראל צריכה לסמוך רק על עצמה, היא פשטנית. היא צריכה לסמוך על עצמה, אבל גם לבנות בריתות. והדבר הנוסף הוא, שהיחס הנכון לכוח צבאי, ואני חושב שיש ציטוט משר הטבעות של טולקין, שפשוט מבטא את זה באופן יפה יפה, אומר אחד הדמויות, פארמיר, אני לא אוהב את החרב הנוצצת על שום חדותה, ולא את החץ על שום רופו המהיר, ולא איש מלחמה עבור תהילתו, רק את אשר הם מגנים עליו, אותו אוהב. וככה אנחנו צריכים לראות מלחמה.
אתה רואה תקופה קדימה, עשרות מאות אלפי שנים, שבהן לא תהיינה מלחמות בכלל?
לא.
לא רואה את זה. אתה חושב שזה טבע אנושי?
אני חושב שזה...
אופטימי.
כל עוד יהיו בני אדם, יהיו גם סכסוכים, וחלק מהם יהיו אלימים ומזוינים.
ועם האופטימיות הזאת אנחנו נראה לי נסיים. כמה שאלות קטנות אישיות. בסדר, מהירות, תשובה מהירה. ספר אחד שהשפיע לך בצורה משמעותית. אל תגיד לי טולקין.
לא להגיד לך טולקין.
אל תגיד לי שר הטבעות.
יאללה,
שר הטבעות. ספציפי?
מה, הכל הטרילוגיה.
הכל.
כל הטרילוגיה. אין לזה תחרות.
אין
לזה תחרות.
לא משחקי הכס ולא...
לא, אני מאוד אוהב את משחקי הכס, אבל לא בוטרמה.
וואלה. אוקיי. אדם אחד שהשפיע לך בצורה משמעותית.
וואי, אתה זורק לי דמות היסטורית או אדם בחיים
ש... מה שאתה רוצה.
תראה, אני חושב שלמדתי מוניות לחימה כשהייתי בתיכון, והיה לי מורה לקראטה, פעיל, מלמד עד היום, רוני קלוגר, שנתן לי ללמד אותי את הלקח החינוכי, שהיום שאני מלמד סטודנטים אני תמיד משתמש בו, שהישג בקראטה הרי זה חגורות ודרגות, כן. אבל באקדמיה זה ציון המבחן, זה דבר חסר ערך בפני עצמו, זה רק גושפנקה לידע שכבר קיבלת. וההישגיות הזאת, שהיא לא הישגיות של שואוף, אלא הישגיות אמיתית.
פנימית, כן.
כן, זה אחד מהדברים שהכי השפיעו עליי בחיים.
איזה כיף. מהמם. אדם אחד חי עומד שהיית רוצה לאכול איתו ארוחת ערב.
וואי, יש כל כך הרבה.
לשאול היסטוריון את השאלה הזאת.
הייתי מת לאכול ארוחת ערב עם החבר'ה שניסו להתנקש בהיטלר ב-20 ביולי 44, אותם קצינים גרמנים שכתבתי עליהם ספר, קלאוס פון שטאופנברג או הנינג פון טרסקו, ששיחקו אותם תום קרוז וקנת ברנה בסרט ולקירי. הייתי מת להיפגש איתם ולשאול אותם שאלות.
וואלה, מעניין. מהמם. רכישה אחת ב-100 דולר או פחות, ב-400 שקלים נגיד או פחות, שהשפיע לך בצורה לא פרופורציונלית לכסף. משהו שכאילו, יש לו ערך, יכול להיות סנטימנטלי או פונקציונלי, שהוא גבוה דרמטית מהכסף.
הקינדל שלי.
קינדל.
כן, בטח.
אתה קורא בקינדל?
אני קורא בקינדל.
זה עובד לך? כל הדבר הזה? כן.
פתאום אתה
לא צריך את הספר, אתה לא צריך את
ה... אני אוהב ספר, אני אוהב ספר.
אתה להרגיש, אתה להריח.
יש פשוט, זה שובר את הגבול של כמות הספרים שאתה יכול לקרוא.
אתה קורא הרבה?
כן, אני קורא המון.
מה זה המון?
אני משתדל כמה שאני יכול, העבודה שלי זה לקרוא.
ברור.
אני חייב לקרוא. אבל אני משתדל לקרוא גם ספרי עלילה, לפחות פעם בחודש אחד, כמה שיותר.
וואו.
אבל גם פעם קראתי הרבה יותר מאשר היום.
מהמם. אם היה לך שלט על הילון, חינם אין כסף למשך חודש, מה היית כותב עליו?
מה הייתי כותב עליו? וואי. וואי, 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 וואי. מה הייתי כותב?
זה יכול להיות מסר לעולם, זה יכול להיות ציטוט שאתה אוהב, זה יכול להיות סתם משהו שבא לך שאנשים יראו.
תן לי לחשוב, תן לי לחשוב רגע, זו שאלה.
זהו, אנחנו... זו השאלה האחרונה.
זו השאלה.
זו השאלה האחרונה, אנחנו צריכים...
זו השאלה האחרונה, וואי, ודווקא עכשיו אין לי ציטוט מתאים בראש.
תתה הרבה ציטוטים, בסדר, אנחנו נסלח לך על השאלה הזאת. אני מאוד נהנית איתך, ואני חושב שאפשר לקבל דרכך הרבה פרספקטיבה על מה שקורה, ואני חושב שזה עולם כמנהגו נוהג, והיום אנחנו נמצאים באיזו סיטואציה ספציפית שאפשר ללמוד ממנה הרבה, אבל אפשר גם להסתכל אחורנית על ההיסטוריה וללמוד הרבה על הדברים האלה, ודרך זה גם להסתכל על חיינו שלנו, ואחד מהדברים שאני מאוד מאמין בהם זה להרחיב את הפרספקטיבה, כי היא מעשירה את העולם, היא מעשירה, והתחלנו בזה, הקלטנו את זה, לא הקלטנו את זה, דיברנו על זה קצת לפני שחיית ביפן 3 שנים.
נכון.
ושעצם ההכרה של השפה משנה פרספקטיבה, משנה דרך הסתכלות, משנה דרך חשיבה מסוימת, וגם הכרה של אירועים היסטוריים, וגם להתעמק במוחם של אנשים מעבר, מרחיב את הפרספקטיבה ונותן לנו בעצם להסתכל בצורה אחרת על החיים קצת על הדבר הזה, ואני חושב שהרחבת לכולנו את הפרספקטיבה, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה על זה.
המון המון, תודה לכם.
תודה על הזמן. ביי ביי.